שלום וברכה. אנחנו נלמד היום את דף כ"א עמוד א', תקנת ברם זכור אותו, האיש לטוב יהושע בן גמלא שמו. הפרק כולו, מה זה הפרק? כל המסכת, אבל בטח פרק א' ב', עסוקים בהלכות שכנים. הגמרא, גם תנאים וגם אמוראים וראשונים ואחרונים והפוסקים, מקדישים הרבה מאוד תשומת לב לזכויות ולחובות של מערכות היחסים בין שכנים ברכוש שלהם. ההגדרה של הרכוש שלך מורכבת ממערכת היחסים של מה מותר לך לעשות, איך אסור לך לפגוע בזכויות של שכנים. יש פה משהו שהוא מאוד לא אמורפי, זאת אומרת מאוד לא נתון לשיקול הדעת שלך, הוא מאוד לא מופשט כזה, פחות או יותר תסתדרו. אין פה תסתדרו, מי שרוצה לוותר, יוותר לבריאות. אז זה חושב משפט, חושב משפט זה הלכות מאוד מדוקדקות, מה מותר וכמה מרחיקים את האילן מן הבור וכמה את הזרעים מהכותל. יש פה איזה דיוקים כאלה במחלוקות וזה מאוד מאוד עקרוני, ופתאום אצלנו בדף כ"א עמוד א' הסוגיה נעצרת לגמרי. יש פה איזה אנומליות, יש פה איזה החרגה שלא קשורה לכלום. יש לי זכויות, יש לי זכויות שלא יפגעו בפרנסה שלי ולא יפגעו ביכולת שלי לגור בבית נורמלי, ולכן אי אפשר להקים כל מיני עסקים. השכנים שלא יכולים להרוס לי את החיים ולעשות לי רעש, אלא אם כן הוא מחליט לפתוח תלמוד תורה. אלא אם כן הוא מחליט לפתוח מוסד חינוכי, ואז הוא יכול לעשות זה בתוך הבית שלך. מה שגם המשך הגמרא זה גם, אם הוא מבוא אחר, הוא יכול לבוא למבוא שלי ולעשות לי, ואף אחד לא יכול למחוק. למחוק פרושות דבר להגן על הבעלות שלי. הבעלות שלי זה היכולת שלי, הרשות שלי, הזכות שלי, לממש את הערך הקנייני שלי. אלא אם כן זה מגיע, תלמוד תורה, תלמוד תורה לא שואלים אותך. זה נופל לך על הראש וזה יכול לעשות המון רעש. בטח שכן. ילדים מתרוצצים, באים וזה קבוע. יש פה איזה משהו שהוא חריג. אז תראו, אז אני קצת ימתן את זה. היה דרמה פוסק שזה נכון לכל דבר מצווה. זה לא דין רק בתלמוד תורה. כל דבר מצווה, התבטלו זכויות שכנים. תקעת חכמים כזאת שבמצוות הכל מתבטל, והשולחן ערוך פוסק את היד הרמה. השולחן ערוך אומר, הוא פוסק את זה בסימן קופנובה, בסעיף ג' אני חושב, הוא פוסק את זה ביחס תלמוד תורה, ואומר, וכן לכל דבר מצווה, אבל יש הרבה ראיות, וגם, קודם כל יש ראשונים שחולקים על זה, אבל גם אלה שלא חולקים על זה, ברור שהוא לא מתכוון לכל דבר מצווה, כי החתם סופר מביא, המצווה הכי פשוטה זה להתפרנס, לפרנס את הילדים שלי. זה לא איזה משהו יגיד, זה חובה, חובה על אדם לפרנס את המשפחה שלו, ולמען המצווה הזאת אסור לאדם להקים כל מיני חנויות וכל מיני עסקים במבוי. אז לא כל דבר שמוגדר כמצווה. מצווה כנראה, גם מי שאומר מצווה, גם ערוך השולחן אומר ככה, מצווה, גם כששולחן ערוך והיד רמה אמרו מצווה, התכוונו למצווה מאוד מאוד חריגה, מאוד משמעותית, מצווה מאוד גדולה. אבל הראשונים האחרים, הרש"י אצלנו בסוגיה ככה משמענו, וגם הרמב"ן, שרק למצוות תלמוד תורה, זאת אומרת לא מצוות תלמוד תורה, זה יכול למד תינוקות, רק להקים מוסדות חינוך, זה הפעם הקדש שמחריגים את כל הלכות שכנים, ופתאום זה נופל לך על הראש. אתם יודעים שמסוגיה שלנו משמע, שתקנת יהושע בן גמלא להושיב מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר, זה לא על חשבון ההורים שלך, זאת אומרת, זה לא תקנה שאנחנו צריכים, במקום שלמד את הילדים שלנו לבד, להקים מלמדי תינוקות. זה חובת העיר, חובת העיר. ככה משהו מיתוס בסוף העמוד, שפחות מ-25 תינוקות אין חובה על בני העיר, בני העיר לא יכולים לקוף, סימן שמעבר ל-25 תינוקות. אפשר לקוף אחד השני, ככה משהו שנפסק להלכה, גם ברמב"ם, כנראה שגם בשולחן ערוך. אז יש פה איזה משהו, יש מדאורייתא המצווה, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ולימדתם אותם בניכם ודבר בם. מדאורייתא המצווה שמצוות האב ללמד את בנו, ללמד את בנו תורה. ברם זכור אותו האיש הטוב, רבי יהושע בן גמלא, בואו נעקוב אחרי התקנה שלו ונראה אחרי התקנה שקדמו לו. אחרי השלבים שיש בפשטות, זה בא לטפל ביתומים. באלה שאבא שלהם לא יכול ללמד אותם, או יתומים פיזית, או כל מיני חסכים, אבא לא פה, אבא לא יודע. אז הם לא מסוגלים, שבהתחלה, אמר רבי יהודה אמר רב, ברם זכור אותו לאיש, אותו האיש לטוב יהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל, שבתחילה שלב ראשון, מי שאין לו אב מלמדו תורה, מי שאין לו אב לא ילמד תורה, מה ידרוש? ולימדתם אותם ולימדתם אתם. זה השלב הראשון. השלב השני, התקינו שיהיו מושבים מלמדי תינוקות בירושלים. מה ידרוש? כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים. ועדיין התקנה הזאת היא, לא פתרה שום דבר, זאת אומרת, זו תקנה מאוד מעניינת למה ללמוד תורה בירושלים, אבל היא לא פתרה שום דבר ביחס למי שאין לו אב, או שאין לו אבא, או שאין לו אבא שיכול ללמד אותו. משום שלהפך זה עוד יותר מסובך. מי ישלח אותו לירושלים? מי יממן לו את הנסיעה לירושלים? מי יחלקל אותו בירושלים? מי ידאג שהוא יעשה את המעשה הזה? עדיין מי שיש לו אבא ימה, לא הוא מלמדו? זאת אומרת, דואגים שילמדו בירושלים, מי שאין לו אב לא היה עולה ולמד. שלב שלישי, התקינו שיהיו מושבים בכל פלח ופלח. זה בכל אזור. היה תלמוד תורה אזורי, ומכיוון שכלי הרכב שם היו, מצב התחבורה היה מאוד מאוד מסובך, אז אי אפשר לנסוע לשם כל יום ולעבור דירה. כך הריטב"א מסביר שבגלל זה, מכניסים אותם כבן ת' זין, כבן י' זין. זה מכניס אותם בגיל מאוד מבוגר, אומר הריטב"א, כי ילדים קטנים אתה לא יכול לשלוח לעיר אחרת. זה חצי יום, זה יום, אפילו יומיים נסיעה או הליכה ברגל. רק חבר'ה בגיל בוגר שיכולים להיות חיות פני 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 פני, רק הם למדו. נשמע לנו כל כך טריוויאלי, כל כך פשוט. מה הבעיה שלא נעשה כמו, מההתחלה, כמו שאנחנו עושים עכשיו? וזה השלב האחרון. השלב האחרון עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן שיהיו מושבים בידי תינוקות בכל מדינה ומדינה וכל עיר ועיר, וגם שינה את הגיל במקום ת' ז' י' ז'. ממילא כבר שיט, כבר שבע, אפשר לשנות את הדין. אבל אני רוצה להבין את השלבים פה בסוגיה. בסוגיה הראשונה אפשר להבין, מצוות תלמוד תורה זה מצווה שחובות האב על הבן, יש הרבה חובות האב על הבן, ואחד החובות זה ללמד אותו תורה. ומי שאין לו אבא, אז יש לו בעיה. יש לו בעיה, אולי אנחנו כציבור, כמו שאנחנו צריכים לדאוג שמי שאין לו אבא, יהיה לו מה לאכול ויהיה לו מה ללבוש. מלכות צדקה, מלכות, אנחנו גם צריכים לדאוג שיהיה לו מי שילמד אותו תורה. אבל התקנה לא הלכה ככה, אתם רואים בהתחלה, בלי קשר בישוע בן גמלא, ישוע בן גמלא זה השלב האחרון. היו, דרשו מציון תצא תורה, ואז מה היה? היה מצב מאוד מיוחד. כל ילד היה עולה לירושלים, לא יודע בן כמה הוא היה, אולי גם אז הוא היה בן ת' זין. איך אפשר לשלוח? זה הרבה יותר רחוק מכל פלח ופלח. כל פלח פלח זה העיר המרכזית, בטווח נורמלי. זה לא עיר רחוקה שצריך ללכת אליה השבוע. אז בכל, שלחו לירושלים את כל, את הילדים שיש להם אבא. זאת ירושלים נהפכה, זה עוד הרבה לפני התקן שלו, ירושלים נהפכה בשלב מסוים בהיסטוריה של עם ישראל, למרכז לימוד התורה. כל מי שחייבים, זה דרשה, מציון תדע תורה דבר השם ירושלים. אז כולם, ירושלים תלמוד מיוחדת, יש פה תוספות, אתם רואים שאומר כי מציון תצא תורה, לפי למה, יש איזה הרבה חסרונות, זה שאתה שולח את כולם, מה החיסרון הכי גדול? מה המחיר ששילמנו כדי שכולם ילמדו בירושלים? מה הרווחנו מירושלים? תוספות, מיד נקרא אותו. מה הפסדנו? הפסדנו שאנחנו דחינו את כל לימוד התורה כדי לקיים את מציון תצא תורה דברים של ירושלים, הפסדנו את זה שלא מלמדים ילדים בגיל 6-7, מלמדים אותם בגיל 16-17. משהו שככה הריטב"א הסבירו, זה גם הגיוני מאוד. שמי שצריך לשלוח אותו מהבית, אז הוא בן אדם מבוגר, אין מי שיטפל בילדים קטנים בני 6-7, זה לא יכול להיות. אז הפסדנו, שילמנו מחיר מאוד כבד של 10 שנים בלי לימוד תורה, אבל מה הרווחנו? זאת לא אומר זה מול ההפסד, אנחנו יודעים ואנחנו מול ההפסד. מה הרווחנו? לפי שהיה רואה קדושה גדולה, וכהנים עוסקים בעבודה, היה מתכוון לבוא יותר ליראת שמיים וללמוד תורה, כדי שירם בספרי למען תלמוד, תלמד ליראה. ואז הוא אומר, הספרי גדול מעשר שני שמביא לי את התלמוד, מעשר שני זה החלק בתבורה, שאדם צריך לבוא ולאכול אותו בירושלים, אז תוס מביא פה את הספרי, שלא רק שיש איזו קדושה סגולית בירושלים, יש גם סגולה ממשית. היה עומד בירושלים עד שאוכל מעשר שני שלו, והיה רואה שכולם עוסקים ליראת שמיים בעבודה. היה גם הוא מכוון ליראת שמיים ועוסק בתורה. זאת אומרת, המפגש עם ירושלים הוא מפגש שגם באופן מאוד מאוד ברור ועכשווי, השפיע מאוד על מי שעלה לאכול מעשר שני. אז קבוע, ככה נראה בשלב הראשון מציון תצא תורה, קבוע אנחנו עיכבנו את לימוד התורה, או פגענו בו מאוד, או אפשרנו למי שאין לו אבא, אני מניח שמי שהיה לו אבא אז לימד אותו קצת, אבל הפכנו את לימוד התורה, אם אפשר לומר כך, למשהו ממלכתי כזה, נכון? כמו ששולחים את כל הילדים למשימה לאומית, היה זה גיל כזה שכולם שולחים אותם לירושלים. קצת מזכיר מה שקורה ביהדות האורתודוקסית בארצות הברית, שכולם, כמעט כולם, יש הרבה כאלה ששולחים אותם בגיל 18 לארץ ישראל, שנה, שנתיים. טוב, זה חבל שזה ארץ ישראל, לא ירושלים. מן הראוי שנהיה כולנו פה, כולנו כל הזמן, אבל יש איזה שנה, שנתיים בחיים שכל ילד יהודי היה צריך לעבור בירושלים. כל ילד יהודי חוץ מהעלייה לרגל. ושוב, בשביל זה עיכבנו את לימוד התורה באופן מאוד משמעותי, כי יש משהו בירושלים, יש את הסגולה של ירושלים, בטח, הלב של ירושלים, ויש גם בפועל מי שבא ורואה שנה שלמה, הוא מסתובב ורואה איך הכוזרים מתאר את ירושלים, יש שם נזירים, ויש שם כהנים, ויש שם לוויים, ויש שם נביאים, ויש שם מלאכים, ובני נביאים, זה מי שנמצא במקום כזה, אז הוא מפתח אופקים אחרים לגמרי. אולי זה, באים לישיבות היום, אולי זה חלק מהסיפור הזה. וזה היה אירוע ממלכתי כזה, לא לומדים תורה לבד. לא לומדים תורה לבד, לפחות לא את מרכז התורה. מרכז התורה, אנחנו בירושלים. אלא שהיו הרבה בעיות. מה היו הרבה בעיות בירושלים? הגמרא פה לא מעלה את המומנטום של הגיל, שאנחנו מתחילים מאוד מאוחר. הגמרא אומרת, מה יהיה עם זה שההורים לא שם? ההורים לא שם, אז יש שתי בעיות. בעיה אחת זה שמי שאין לו אב, אז לא פתרנו בכלל את הבעיה הזאת. ובעיה שנייה, זה שמי שרבו כועס על המבעת, כשאין אבא, אז מי שרבו כועס על המבעת, לכן זכור אותו יש לטוב, וזה יושב בן גמלה, שהוא תיקן שיהיה בכל יישוב תלמוד תורה. מה הכוונה זו? איזה תקנה. מי שרוצה, שיקח תלמוד תורה. כמו הרבה דברים, אני יכול לבשל לבן שלי, ואם אני לא יודע לבשל באופן טעים, אז אני יכול לקנות אוכל מבושל. זה לא נשמע לנו כזה יתרון גדול. זה קצת מזכיר את פרשת יתרו, אני עכשיו חושב. שיתרו גאון עולמי כזה, נכון? יתרו, איזה עצה, היינו צריכים את יתרו, פרשה שלמה, קרויה לה בתורה. מדוע אתה עומד, דיין את כל העם הזה לבדיך, נבול תיבול, מה, תיקח לך שרי אלפים, ושרי מאות, ושרי עשרות, עשר חמישים, ושרי עשרות. זה נראה לנו פתרון שכל אדם פשוט יכול לחשוב עליו לבד. חלוקת נטל, הצלת סמכויות, מה פתאום שמשה רבנו מהבוקר עד הערב, וזה שאלה אחת, והשאלה השנייה היא גם, מדוע עם ישראל עומד עליו מהבוקר? מה יש לעם ישראל לעשות עם משה רבנו? הם לא הולכים לעבודה, אין להם קרקעות, אין להם חניות, אין להם פחי זבל משותפים, הם חיים בתוך ענני כבוד, הם מקבלים מן וסלב, אי אפשר לקחת יותר, אי אפשר לקחת פחות, ויש להם באר מרים. מה הם עומדים על משה רבנו מהבוקר עד הערב? מה קרה? על מה הם כבר רבו? מה יכול עד להיות כל כך מסובך? אין להם מניות ולא השקעות ולא עסקים. הם כולם בדור המדבר. דור המדבר, אז מה כוח עסקים? השאלה הראשונה, מה עם ישראל רוצה משה רבנו? ולמה צריך את יתרו בשביל שיגיד את ההצעה החכמה הזאת? אני אומר את זה על כך, על רגל אחת. שהתשובה היא פשוטה מאוד. התשובה היא איך משה רבנו אומר ליתרו? כי יבוא אל הים לדרוש אלוהים. לדרוש אלוהים. אתה לא מבין כלום, אתה חושב שוב מערכת משפט. מערכת משפט תפקידה היא לנסות לאפשר לכולנו להסתדר ביחד. אז היא בודקת במה המחירים הכי נמוכים שמאפשרים לכולנו לחיות כל אחד בלי שהשני פוגע בו יותר מדי. מערכת המשפט הישראלית היא שונה לחלוטין, כי יבוא להם לדרוש אלוהים. כשבמקרה מישהו קרא קצת משהו לחבר שלו, במקרה שור של מישהו נגח, פרה של מישהו, אני לא יודע מה להם, שור ופרה, אז בא צחוק, הם אמרו, איזה יופי, עכשיו הולכים משה רבינו, מה אתה חושב, אנחנו להסתדר? אנחנו לוותר אחד לשני, בטח ויתרו, אבל מה הם לא ויתרו? יש לי עכשיו שאלה משה רבינו, אני הולך משה רבינו. זה רק הזדמנות לפגישה אישית עם משה רבינו. זה כי יבוא אליי עם לדרוש אלוהים. לא בוא תגיד לי מה ההלכה כדי שנסתדר. אנחנו נסתדר גם בלי משה רבינו. אנחנו בסדר גמור, אנחנו צדיקים, יודעים להסתדר. יש ויכוח באנשים יודעים להסתדר. ללכת לדין תורה זה לא סכסוך. ללכת לדין תורה זה הזדמנות. הזדמנות אפשר לוותר, אבל אפשר לבוא... כשמשה רבינו, או תלמידיו של משה רבינו, אומרים מה ההלכה, אז הם לא נותנים לנו פתרון. הם אומרים, איך הקדוש ברוך הוא עסוק בנו? איך הקדוש ברוך הוא יושב על הסיטואציה שלנו, על המקרה הזה? זה לא יש איזה חוק יבש, ועכשיו אני מנסה למצוא התאמות בין הסיטואציה הספציפית לחוק היבש. אלוקים דיבר עליי. אלוקים דיבר על השור שלי שנגח את הפרה שלו, השור שלו שנגח את הפרה שלי. הוא עסק בזה. העם בא אליי, א', בשביל תירוץ זה, יש כאלה שיש להם שאלות הלכתיות מחפשים, אני זוכר כשאנחנו צריכים מחפשים שאלות, שיהיה לנו מה לשאול את רב אברום, שיהיה לנו מה לשאול את הרב אליהו. זה השאלה הייתה רק תירוץ, איזה יופי, אפשר להיפגש איתו. אבל זה להיפגש עם דברי האלוקים. לכן, רק יתרו יכול היה לבוא מבחוץ, צריך מישהו מבחוץ, צריך מישהו שהוא לא בתוך האש הקדושה הזאת, ואז הוא צריך להגיד עצות שהן באמת מאוד, מאוד אמיתיות, מאוד נכונות, אבל הן... מישהו זר צריך להגיד את זה. כי זה החיים, כי זה החיים. כולנו ידעו שחקות בתור למשה רבינו שעות על גבי שעות, מהבוקר עד הרחוב, שם נמדו אצלו בתור חודשים. אבל זה ייפגש משה רבינו. טוב, אז זה לא הולך, צריך לה... אנחנו לא נוותר על זה, כי זה החיים. אז השלב הראשון, הולכים ללמוד תורה בירושלים. ללמוד תורה בירושלים. כל אחד הולך ללמוד תורה בירושלים. בית המקדש בנוי, אי אפשר לוותר על זה. אין פלאפונים ואין רכבות, וזה מסובך מאוד וקשה מאוד, ומי ישגיח על הילדים, וחלק מלימוד התורה נדחה בכמה שנים, אבל ככה לומדים תורה, מציון תצא תורה דבר השם ירושלים. כדי שכל ילד, כל נער במדינת ישראל, כל נער בעם היהודי, ילמד תורה, אז שולחים, כל אחד שולח, טוב, אז היו בעיות אחרי זה שהיו צריכים לשנות את זה. אבל אנחנו לא, חבל שמישהו לא חשב מראש על הבעיות, לא עובדים ככה בדברים של החיים. בדברים של החיים עובדים, אז היו בעיות אחרי זה, מכוח הבעיות אולי. אבל זה משנה מאוד אם אתה לוקח אחור בגלל שניסית עד הקצה ולא הצלחת, או שמראש אותו אומר, טוב, נו, מילא, זה קשה, אז בואו לא ננסה את זה בכלל. אז התקנה הישנה הזאת נשארה בנו. אנחנו יודעים שבאמת היינו צריכים לשלוח את כל, כולם צריכים ללכת לירושלים. תדע ירושלים שתפשט עד פרברי דמשק, אבל ירושלים, בית מקדש, בנוי, כל אחד מאיתנו צריך לתת שנת שירות, כמה שנת שירות, שירות לעצמו, שירות לנשמה שלו. לומדים תורה במקום שיש כהנים ונביאים ונזירים ואנשי קודש שמהלכים שם. אחרי זה לא הצליח, בגלל בעיות מורכבויות, אז יהושע בן גמלא מתקן, שיהיו בכל פלך ופר, בכל עיר ועיר. ואז ממילא הוא מוריד את הגיל, בחזרה לגיל הסביר שלו, באופן מסגרתי כזה. ומה יהושע בן גמלא עושה בעצם, מה תמון בתוך התקנה שלו? מה מסתתר בתוך התקנה שלו? אז בואו נראה את ההשלכות. יש שתי השלכות, אמרנו הלכתיות, שהן פורצות את המסגרת של חושב משפט. אחד זה שברכוש שלך יש לך זכויות ברכוש שלך, עד שזה מגיע לשם. מי שרוצה מקים תלמוד תורה, מי שרוצה. גם אין הגבלה על תלמוד תורה. בכל שאר המקצועות, אז יש לא תשיג גבול רעך. אתה לא יכול להקים מרפאת שיניים במבוי שיש בו מרפאת שיניים. אין הגבלה מקים תלמוד תורה, כי אינה צופרים תרבה חוכמה. תלמוד תורה זה עסק שאני באופן אישי, בקל וחומר למדו הראשונים אני חושב, שאתה צריך לשלם גם, אתה לא משלם על הילד שלך בתלמוד תורה. זו התקנה של יהושע בן גמלא. אתה כולנו דואגים, כל אנשי העיר דואגים לכל ילדי העיר. מי שיש לו אבא בעולם הזה, ומי שאבא שלו לא מסוגל ללמד אותו, או שאין לו אבא פה בכלל, או שאין כסף לאבא שלו, זה לא משנה. ואם יש חומה לעיר, אם יש כל מיני דרכים ורחים, אז בטח שכולנו, זה כלול בתקנת יהושע בן גמלא, אז אתה שותף, אבל זה לומדים בכלל וחומר ממה, מזה שאני את הבית שלי, זה מחיר הרבה יותר כבד, אתם מבינים? אם כל אנשאר, לי אין ילדים, או שהילדים שלי גדולים, או שאני אלמד את הילדים שלי לבד, לא רוצה לשלם, לא שואלים אותך, זה תקנת יהושע בן גמלא, כך נפסק להלכה. אתה משלם. אתה משלם למה? כי משימת החינוך של ילדי העיר היא לא משימה של ההורים שלהם. יהושע בן גמלא לקח את הפסוק ממה אותם אבניכם, והוא שיננתם לבניך, והעביר אותו במקום שזה יהיה חובת האב, כביכול בינתיים, במקום שזה יהיה חובת האב, זה נהפך להיות חובה ציבורית של האומה. ואתה בעצם לא חייב בחינוך של הילדים של כל העיר שלך. אתה חייב בחינוך של כל הילדים של כל עם ישראל. כל עם ישראל. אתה, זה עליך. אלא מה, שאיך פותרים את זה, איך עושים את זה? כל קבוצה, כל קהילה מתארגנת ומטפלת בילדים שלה. כמו הלכות צדקה, נכון שאני אהיה עירך קודמים, אבל בוודאי שאם יש לך אפשרות ואת היכולת, אתה גם נותן לעניי עיר אחרת, הם רק יותר קרובים, הם רק יותר קודמים, זה לא שאין לך את הזכות ואת החובה לטפל גם, אז מה פתאום העברת את זה מאבא והעברת עם מישהו אחר? זו שאלה מעניינת, אבל זאת ההגדרה, זאת הגדרת המצווה, הדמור הזקן בהלכות תלמוד תורה אומר, שעכשיו זאת הגדרת המצווה, יש פרי מגדים, יש כל מיני אחרונים שאומרים שלפעמים חז"ל הגדירו לך איך לקיים את המצווה דאורייתא. מה למשל? למשל, בא לראי ובא למצא. בא לראי ובא למצא זה איסור דאורייתא, נכון? באו חז"ל ואמרו, אור ל-14 בניסן, בודקים את החמץ לבאור הנר. רש"י אומר למה? בשביל שלא לעבור אליו, בא לראי ובא למצא. זאת אומרת, באו חכמים, בא לראי ובא למצא, זה לא תקנת חכמים, זה דאורייתא. אבל באו חכמים ואמרו לך, איך תעשה את הבא לראי ובא למצא? ועכשיו מי שלא עשה בדיקת חמץ, אז הוא עובר על הדאורייתא. זאת אומרת, חכמים אמרו, ככה מקיימים את הדאורייתא. אין דרך אחרת לקיים דאורייתא. ואם אתה מקיים את הדאורייתא בצורה אחרת, אתה לא עברת לידי חובה. כך אומר הפרי מגדים, לפי זה לומדים להלכה, פה. שאם אתה מלמד את הבנים שלך, אתה עושה מה שכתוב תורה, שינת מבניך ודיברת בם. ואתה מתם מבניך ומדבר בם, שבטיחה בביתך. אתה מקיים את הפסוקים, אתה מלמד את הבנים שלך, ואת הבנים שלך, אתה מדבר חכמים, אתה לא קיים את המצוות תלמוד תורה. למה? כי מי תקנת יהושע בן גמלא, זאת הדרך לקיים את המצווה. הדרך לקיים את המצווה היא לא אתה. הדרך לקיים את המצווה זה לדאוג לילדים של מי? לא ילדים שלך, לילדים שלו. של כולם, של כל כלל ישראל. כל כלל ישראל זה מטלה, או זכות, או, 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 או אחריות אישית של כולנו, אז לא כל אחד עושה את זה, כן? זה לא גם אתה שותף, זה יותר מזה, אם זה ייפול לך, אם השכן שלך יחליט שהוא פותח, כן. אתה משלם מחיר הרבה יותר כבד, מן הבית שלך יכול להיות בידי שמיש למבוגרים יותר. אתה, יש ילדים מסתובבים, משתוללים. וזהו, ואם יש, כן, פתאום הופרו החוקים, אני באופן אישי נהייתי אחראי על כולם. איך בדיוק יושב בן גם לעשה את הקפיצה הזאת? אז בוא נדאג לילדים שאין להם אבא, בסדר, בוא נעשה, אפשר לעשות תקנה הרבה יותר קטנה, בוא נדאג לילדים שההורים שלהם לא יכולים ללמד אותם, שהם לא יצאו המרצים, תמיד למדו. יש כמה ילדים שההורים שלהם לא יכולים ללמד אותם. אבל איך הוא עשה את הקפיצה הזאת שבמקום שאני אדאג לילדים הקטנים, אנחנו כולנו פתאום נהיינו אחראים, כל אחד לא אחראי על הבן שלו, הוא אחראי על כולם, בטח שהוא אחראי, הבן שלו קודם, זה נשאר להלכה. חייב אדם ללמד בנו תורה, ולא רק בנו תורה, אלא גם בן בנו תורה. אני אקרא עוד מעט את הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, שמסדרנו את הדרך. אז יש סדר קדימויות. החובה שהוא ללמד את הבן שלו קודמת לחובה שהוא ללמד את בן בנו תורה. אבל על גבי זה יש גם חובה שלישית. אני קורא ברמב״ם בהלכות תלמוד תורה, פרק א' הלכה, ממש בהתחלה. ממש בהתחלה, אתם יודעים שהלכות תלמוד תורה, לא קוראים לזה הלכות לימוד תורה. הלכות לימוד תורה מופיעים ברמב"ם מהלכות תלמוד תורה. זה מופיע, תלמוד זה ללמד. ללמד. במקום שיהיה הלכות לימוד תורה, יש הלכות ללמד תורה. וככה הוא גם כותב את זה. נשים ועבדים קטנים, נשים ועבדים, סליחה, פטורים מתלמוד תורה, אבל קטן, אביו חייב ללמדו תורה. כשם שחייב ללמדו תורה, ככה הוא ללמד בן תורה. רק אחרי זה בהמשך הוא כותב, אם הוא בעצמו לא יודע תורה, היה הוא ללמוד תורה, ויש לו בן ללמוד תורה, הוא קודם במקרה, יצא איזו תאונה, משהו מפתיע, שאני לא יודע תורה, אז אני קודם לבן שלי. באופן עקרוני, אני יודע תורה כי אבא שלי לימד אותי, אם הרצף ממשיך כמו נורמלי, ואחרי זה יש פה מצווה שהיא קודם, מצווה תלמוד טוב גם, כדי ללמד אני חייב ללמוד, אז יש לי ערך. זה כמו שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מלמד את התורה, נכון? את מי? את משה, ומשה מלמד את התורה, את עם ישראל, ועם ישראל תורה היא דבר שמלמדים אותו, תורה היא דבר שבאופן עקרוני מלמדים אותו, מעבירים אותו קודם, מעבירים אותו קדימה. אז איך יהושע בן גמלא עשה את הקפיצה, במקום חובת האב, חובה ציבורית, אז הרמב"ם אומר ככה, הוא אומר דברים שצריכים לזכור אותם. ולא בן בנו בלבד, חייב אדם ללמד תורה, אלא מצווה. על כל חכם וחכם מישראל, ללמד את כל התלמידים, אף על פי שאינם בניו. יש מצווה דאורייתא, פה חשבנו את מצווה, של יהושע בן גמלא, מצווה בדאורייתא אומר הרמב"ם, מאיפה המצאת את המצווה הזו שכל חכם צריך ללמד את כל התלמידים אף פי שאינם בניו? שנאמר ושיננתם לבניך. איך זה קשור ושיננתם לבניך למצווה הזאת? מפי השמוע למדו בניך אלו תלמידיך. שהתלמידים קוראים בנים, שנאמר ויצאו בני הנביאים באלישע. יש מצווה מדאורייתא אומר הרמב"ם שכל אחד חייב ללמד את כל התלמידים כאילו זה הבנים שלו. מי שאין לו אב, מה זה אב? זה לא רלוונטי פתאום נהיה, נכון? כתוב שאתה לבנך, אז בכלל לא קשור לאבא. גם הרמב״ם לא אומר זה לא קשור לאבא. גם הרמב״ם אומר שבנו קודם, למה נצטווה על בנו ובנו? להגדים בנו לבין בנו ובנו לבין חברו. אנחנו תמיד רגילים להגיד שכל המלמד תורה, את בן חברו תורה, מעלה עליו כתוב, כאילו ילדו. אבל תמיד אנחנו אומרים על הערך, על הזכות, אבל פה הרמב״ם לוקח את זה במקום אחר לגמרי. הרמב״ם אומר את זה על החובה שלי. על החובה שלי. יש קושי מאוד גדול בדברי הרמב״ם, כולכם רואים, נכון? כולכם רואים. מה הקושי? יש פה לכאורה איזה כשל לוגי, כביכול. אני צריך לפענח אותו. אני קורא עוד פעם. מצווה על כל חכם וחכם מישראל, למד כל התלמידים אף פי שאינם בניו, שנאמר ושיננתם לבניך, ומפי השמוע למדו, בניך ולתלמידיך. מה הקושי שהתלמידים קוראים? מה הקושי? הקושי שהבן, מי שלא בן שלי, לא נקרא בן. מתי הוא נקרא בן שלי? אחרי שהוא תלמיד. התלמידים קרואים בנים. אם, הזכרתי קודם את המדרש הזה, כל המלמד בן תורה, כל המלמד תורה לבן חברו, מעלה עליו כתוב כאילו ילדו. אז רק אחרי שלימדתי אותו תורה, לפני שלימדתי אותו תורה, הוא לא קרוי בן שלי. אני קורא עוד פעם ברמב״ם. מצווה על כל חכם וחכם מישראל, למד את כל התלמידים, אף על פי שאינם בניו, כי התלמידים קרואים בנים. בני הנביאים. בני הנביאים זה אלה שדבקו באלישע והלכו איתו יומם והלילה. לא, הדרך אגב, בני הנביאים, זה כתוב רק אצל אלישע, אם אני זוכר טוב. רק אצל אלישע, אלישע קורא גם לאליהו, אבי, אבי. רכבי סביב פרשה, אני קורא לו אבא. מערכת יחסים אינטימית כזאת, אנחנו לא מוצאים בדרך כלל בתנך ולא. גם בבבלי, עד כמה שאני זוכר, ככה בסריקה, בזיכרון כליל. אבל זה דווקא, זה לא פסוק שמאפיין תמיד, ורואים באמת שמערכת היחסים של אלישה ותלמידה היא כזאת, שאלישה דואג להם לאוכל, ואלישה דואג להם לבית, ואלישה דואג להם לבגדים. אלישה משקיע מאוד מאוד בקבוצת התלמידים, שהתאספה סביבו, קוראים לה בני נביאים, בני נביאים זה תלמידים. אבל הרמב"ם לוקח את בני התלמיד ואומר את זה לכולם. אבל שוב, יש פה איזה... אחרי שלימדתי אותו הוא בן שלי, אז אחרי שלימדתי אותו הוא בן שלי, אז אני חייב גם להמשיך למד אותו. אבל לפני שלימדתי אותו, אני לא חייב למד אותו. איך הרמב"ם גם אומר, אני קורא את לשון עוד פעם, הוא יצווה על כל חכם וחכם מישראל, למד את כל התלמידים. לא כתוב מצווה ללמד את כל הילדים. אין מצווה ללמד את הילדים, מדאורייתא. יש מצווה ללמד את תלמידים. זאת אומרת, אם כבר נוצר קשר, ואם מישהו החליט להיות תלמיד שלי, כמו באלישע, אם מישהו משקיע, אני לא יודע איך מותר למשל פה, לפי הרמב"ם הזה, להגיד אני לא מקבל אותך. כמו שלבן שלך אתה לא יכול להגיד אני לא מקבל אותך. אז או אני מקבל בנים רק לפי רף מסוים, ומי שלא עומד בתנאים שאני לא מקבל אותם, באמת קושיה גדולה היא לי. זה קשה לי גם בלי קשר, מי עומד כל מיני סיבות. אבל גם מהסיבה הזאת, ברגע שהוא רוצה ללמוד, ואם הוא לא רוצה, פה תלמודי תורה, כתוב אספלק את תורה. אספלק את תורה, זה דחוף לא אוכל לתוך הגרון. זה לא נשמע תמיד בגלל שהילד רוצה את זה. צריך מאוד בחינוך להשתדל, לשמח אותו, להעיב עליו את הלימוד. אבל מערכת החינוך לא מתחילה בגלל שהילדים מסכנים, דופקים בדלת, אומרים בבקשה, בבקשה. אנחנו מערכת עירונית כזאת, מערכת שיטור עירונית, משרד החינוך. יש קציני ביקור סדיר שבודקים למה תינוק לא הגיע לתלמוד תורה. אז למה זה מערכת חינוך תורה? יש בהלכות תלמוד תורה שתי מדרגות. שתי מדרגות. הרב אברום ככה היה אומר, פרק א' ב' בהלכות תלמוד תורה ופרק ג' ד'. פרק א' ב' יש לו הלכות תלמוד תורה. מה החובה של כל אחד מאיתנו ללמד, ומה החובה של כל אחד מאיתנו ללמוד? כל יהודי חייב בלימוד תורה, והרמב"ם מנסח אותו ומסביר אותו, ומביא איזה דוגמאות. ופרק ג', פרק ג' פותח בהלכות תלמוד תורה, פרק ג' פותח במילים האלו. בשלושה כתרים נכתרו ישראל. זה דברי אמונה פתאום. כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, שנאמר איתה לא זוהרו אחר ברית וכהונה את עולם. כתר מלכות זכה בו דוד. כתר תורה מונח ועומד ומוכן לכל, שנאמר תורה ציוונו משה מראשה קהילת יעקב. כל מי שירצה יבוא ויטול. שמה תאמר שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה, הרי הוא אומר, בי מלאכים ימלוכו. למדת שכתר תורה גדול מכתר תאונה, כהונה וכתר מלכות. בסדר? אז יש כתר תורה, בברום היה קורא לפרק ג' ידיים, פרקי כתר תורה, יש פרקי תלמוד תורה, יש פרקי כתר תורה. מה זה פרקי כתר תורה? זה לא אחד שהוא לומד תורה, זה אחד שרוצה להיות מלך של תורה. כתר תורה זה תלמידי חכמים. כל אדם מישראל חייב להיות בן תורה, כל אדם מישראל חייב לדעת תנ"ך, חייב לדעת הלכות, חייב לדעת איך להתנהג, חייב לקבוע עיתים לתורה. כתר תורה זה אלה שמובילים את האומה קדימה. כתר תורה זה אלה שמוסרים את נפשם ומתנדבים למתנדבים בעם, ברכו השם, כמו ששירה אומרת, בפרט פרעות בישראל, בהתנדב עם ברכו השם, כמו ששירה אומרת בדברה, והתרגום אומר, אלו שקמו ולמדו את עם ישראל תורה. אז יש כאלו שהם מתנדבים בזה שהם גדלו, החליטו להתגדל בתורה. הם עושים הרבה מעבר למה שהם חייבים. לפי מה שהם חייבים, כל אדם ישראל חייב ללמוד תורה, זאת אומרת שכולנו בני תורה. אבל אין חיוב להיות תלמיד חכם. אין חיוב. יש איזה רף מינימלי שמערכת החינוך הישראלית צריכה לדאוג. תקנת יהושע בן גמלא, אנחנו צריכים להמשיך אותה בעזרת השם שנזכה, שבזה משרד החינוך שלנו יעסוק, שילדים ידעו תורה. ילדים ידעו תורה. עם ישראל תמיד היה עסוק, קראתי בדיוק שלפני 100 שנה, אחוז האנלפבטים ברוסיה הוא 70% לפני 100 שנה. 100 שנה זה לא הרבה, נכון? אני לא נראה לכם פרה-היסטוריה. 70% מהרוסים הם לא יודעים קרוא וכתוב. אצלנו יש 100% מהילדים שיודעים קרוא וכתוב. מתי? ממתי? אנחנו לא יודעים על גדעון, נכון? וימצא נער מנערי סוכות. הוא אומר, טוב לשמות אנשי העיר. גדעון תופס סתם נער מנערי סוכות. וברור שהוא יודע לכתוב, מה השאלה? לא תפס איזה פרופסור. בזמן גדעון, אין בעולם נער אחד, חוץ מהם ישראל, שיודע לכתוב לקרוא. אין דבר כזה. בזמן גדעון, היחידים שיודעים לכתוב לקרוא, זה בחצרות המלוכה, האימפריאליות. יש כל מיני סופרים שיודעים להיות אחרים על המיסים ועל הכתבים המלכותיים, הנדרטאות, אף אחד לא ידע לקרוא אותם בכלל. יש מעטים מאוד בתוך כל חצרות מלוכה. וגדעון תופס איזה ילד מילדי סוכות, ואומר, תכתוב לי, והוא כותב לו, זה כאילו, זה לא אירוע, זה פשוט, זה בנאלי. זה מובן מאליו. מצאו איזה חווה, ליד בית שמש מזמן דוד המלך, ככה הוא מכיר בצ'רטה קוראים לה, שמצאו בלוח תית שיש בו כל מיני אותיות כאלה חסרות פשר. א', ג', ד', סתם אותיות זרוקות, כן, ניסו לפענח את זה, ואז החוקר אמרו זה. זה מחברת שילד בגיטה א', מה לא רואים? כותב הרבה פעמים א', הרבה פעמים ב', אומרים, באיזה חווה נידחת, ילד יהודי, בזמן התנחית ישראל, בזמן... למדתי קרוב לכתוב. למדנו כל השנים, גם כשהיינו בעוני הכי גדול ובצער הכי גדול, עם ישראל בכל מקום, בכל מקום, ברוסיה ובתימן ובפולין ובאוגנדה, בכל מקום עם ישראל מסר את הנפש, שילדים לימדו תורה. זה איזה שליחות על כזאת, שכל משפחה באופן אישי מסרה את הנפש שלה, וכלל ישראל כאומה מסר את הנפש שלה. תקרא את יהושע בן גמלא, אז רגע, אני רוצה לדבר על כתר של תורה. כתר של תורה זה מה שכל ילד חייב, כל ילד חייב ללמוד. ולא למדו לימודי לימבה, זאת אומרת, לא למדו לימודים שעזרו באיזושהי צורה למשכורת, לידע שקידם אותי מבחינה מקצועית. זה לא קשור, בזה עם ישראל לא התעסק. מה שעם ישראל התעסק בכל הגלויות כולם, בללמוד אותיות עבריות, ללמוד לשון הקודש ורשי ומשנה וגמרה, כל אחד לפי היכולות שלו, על זה מסרות הנפש כולם. בלי מבחנים של אייקלו ובלי מבחני קבלה, כל ילד הלך לפי היכולות שלו, לפי היכולות שלו. אז יש כתר של תורה, אני רוצה להתייחס. כתר של תורה זה מה שלא חייבים. זה תלמידי חכמים, זה המובילים של עם ישראל, זה גדולי הדורות. גדולי הדורות זה כתר של... זה מי שנשאו ליבו. מי שנשאו ליבו זה כמו מלך, זה כמו מלך, זה משהו אחר. זה מסירות נפש אדירה, זה השקעה של עשרות רבות מאוד של שנים ושנים 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 של התגדלות בתורה. הרב שלמה פישר זצ"ל נפטר לפני שבועיים, הסתלק מאיתנו. אני זוכר שפעם היה מישהו כזה ששמע קולות וראה מראות והוא ידע להגיד כל מיני דברים על אנשים, מה יהיה ומה יקרה. כל מיני סיפורים כאלה היו לו, והוא מאוד הרשים הרבה אנשים, והוא היה, הוא היה אדם פשוט כזה, ופתאום אמרו שהוא תמיד חכם, וזה, אז הוא פתאום פישר אמר, אז הוא אמר, מי שאתה לא יודע שהוא עשרות רבות של שנים, אתה יודע שעשרות רבות של שנים הוא עמל בבבלי, עמל, 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 אז הוא לא תמיד חכם גדול. אין שום פתרון אחר, זה לא יכול להיות אוקוס פוקוס. יכול להיות כל מיני זעזועים במוח, יכול להיות כל מיני דברים מוזרים, יכול להיות שהוא שומע קולות. תמיד חכם גדול הוא לא. כתר של תורה זה משימה שהיא לא מחייבים אותה, לא מחייבים אותה. אבל יש כאלה שנשאם ליבם, יש כאלה שנדבם ליבם. אני חושב בכלל, אני קצת חורג מתחומי העניין, אני לא רוצה להתרום, אני אעשה את זה קצר, נשתדל. יש משימות בעם ישראל שהתורה לא חייבה, כמו שפה. ללמוד תורה כל יהודי חייב, להיות תמיד חכם זה מי שרוצה, מי שלא רוצה לא רוצה. אבל עם ישראל לא יוכל לחיות בלי תמיד דרך, נכון. אבל לפי הרמב"ם ככה זה נראה, בפועל, נכון, לא היה עם ישראל בלי תלמיד דרך. דור אחד לא יחזיק מעמד חס ושלום, אם לא יהיו כאלה שיגידו, אנחנו מוסרים את הנפש לגדול בתורה, בענווה, בצניעות, נתפעלים לגדול בתורה. לא יהיה, וזה לא חובה. נראה לי שזה באופן סדרתי, יש דברים כאלה שחיי האומה תלויים בהם, וזה לא חובה. אנחנו דיברנו קצת בתחילת השנה על הלכות צדקה. הלכות צדקה מתחלקים לשני חלקים. יש את חיוב הצדקה שכל אחד מאיתנו מחויב בו. מה כל אחד מאיתנו מחויב? אבל יש הלכות צדקה כלליים. מה זה הלכות צדקים? למשל, אין לך, דיברנו, אתם זוכרים, הזכרנו, אין לך קהל בישראל שאין לו קופה. מי אחראי על זה? מי אחראי על זה שבכל קהל מישראל יהיו חופה? קופה. אף אחד לא יכול לחייב אותך להיות הגבאי צדקה. אני יכול לחייב אותך לתת את הכסף שלך לצדקה. באים גבאי צדקה, יכולים גם לקוף אותך ולגבות ממך למשכן על הצדקה. אבל מי בוחר להיות הצדקה? מי בוחר? זה מתנדבים, זה מתנדבים. אי אפשר בלי תלמידי רחמים, וזה יהיה מתנדבים. אי אפשר בלי גבי הצדקה, יהיה גבי הצדקה. אי אפשר בלי... כל קהל מישראל מחויב בבניית בית כנסת. כל אחד שיבואו אליו, הגבאים, ויגידו לו, אתה רוצים לבנות בית כנסת, הוא חייב לתת סכום. מי הגבאים? מי לוקח את זה לשקט? מי זה? זה מתנדבים. יש דברים, זה מזכיר לנו את צה"ל. כל אחד חייב לעשות צבא, כל אחד חייב לעשות צבא. אבל חייבים קצינים. וקצינים, צה"ל לא מחייב קצינים. יש בזה משהו שנראה לי מתאים מאוד למהלך הזה של הרמב״ם. אין צבא בלי קצינים. קצינים זה בצהל, וקצינים בתלימוד תורה, וקצינים בחסד, וקצינים בכנסת. זה מישהו שמלאו ליבו. כתוב גדול המצווה ועושה, מי שאינו מצווה ועושה. יש משהו בזה שאני חייב, שהוא הרבה יותר מחבר אותי באופן ליבי ותשתית, זה עצם החיים שלי. אבל יש גם ממד של, שאינו מצווה ועושה. הממד של למתנדבים בעם, ברוך הוא השם. הדברים הקריטיים, קיומה של האומה, תלמידי החכמים, אגבי הצדקה, ועוד מעט נגיע למה שאני רוצה להגיע, הם אלה שזה חייב לבוא מתוך התנדבות. הם אלה שבלב שלהם תורת נדבה כזאת, לא בגלל שחייבים ולא בגלל שצריך ולא בגלל שזה נכון, אלא בגלל שהם עוד לא שמה. זאת אומרת, הם רק בתחילת הדרך. מי מחליט שהוא כזה? זה אנשים צעירים מאוד, בתחילת דרכם. הוא חולם להיות כזה, הוא משתוקק להיות כזה, הוא עוד לא שמה. אבל איזה גרעינים, ניצנים של התנדבות, שמתנדבים בה, ברכו השם. הם שמברכים את כל השם. אז אני רוצה לומר אותו דבר על מה שהרבא אומר. שמצווה על כל חכם וחכם ללמד את כל התלמידים. אין לי חובה ללמד את הבן של חבר שלי, אין לי שום חובה. אין לי שום חובה כזאת. אבל מצווה על כל חכם וחכם מה? להחליט שהוא אבא. שהוא אבא. איך אנחנו אומרים בתפילה של ברכת 18, של לימוד תורה? נו, תזכירו לי. שיבנו אבינו לתורתך. אפילו אז אנחנו קוראים לאלוקים אבינו. כל הברכות, זה אחת הברכות הבודדות. לימוד תורה זה אבא. הרב שלי זה סוג של אבא שלי. טוב, יש כמה סגנות של אבאים, אתם יודעים, יש אבאים יותר קשוחים, יש אבאים עוד יותר קשוחים. יש אבאים קצת פחות. אבל יש, איך מלמדים את עם ישראל תורה? מצווה אתה אבא ללמד את בנו, אבל לא, אבל אתה אבא, זאת אומרת, אתה יכול להיות אבא. מצווה על כל וחכם וחכם ללמד את התלמידים. להביא את עצמך למקום הזה. קודם כל זה צווה לחכמים. צווה לחכמים זה תמיד דרך, כן? זה לא קשור לאייקיו. זה גם קשור. אבל יש איזה מין, המשימה של עם ישראל היא שאנחנו מלמדים את התורה, את הילדים שלנו. מי זה הילדים שלך? יש משהו שאפשר לחייב אותך, זה הבן הביולוגי שלך. אבל אי אפשר לבנות מדינה ככה, אי אפשר לבנות אומה. באמת זה מצווה של כלל ישראל לדור הבא. איך המצווה הזאת מתבצעת? איך האומה מחנכת את הדור הבא? אנחנו מסמים משימות. אתה הילדים שלך, אתה את הילדים שלך. כמו שאני צריך להאכיל את הילדים שלי, ומה אם לילדים של השכן? השכן, ואם לילדים של השכן אין אוכל, אז אני אאכיל את הילדים של השכן. זה כבר משימה של מעבר. אנחנו באופן פוטנציאלי כאומה, יש לנו אחריות על לימוד התורה של הדור הבא, של הילדים. של כולנו, אין דבר כזה הילד שלי. הילד שלי זה קדימות, בטח. הילד שלי זה קדימות, זה לפני כולם. המשפחה היא רק מחברת אותך יותר חזק לכלל ישראל. אתה תופס אחריות על המשפחה, וכמה שתופס אחריות יותר על המשפחה, אז ככה יהיה לך יותר נדיבות לב, להשפיע על כולם. כולנו באופן טבעי, הלד שלי זה מנדיבות לב. אבל יש חכם, כל חכם וחכם, מה שהרמב"ם אמר, מצווה על כל חכם וחכם ישראל למד את תלמידים אף פי שאינם בניו, כי הוא מגדיר אותם כבניו, כי הוא תופס פיקוד. זה מה שיהושע בן גמלא עשה. יהושע בן גמלא לא הפך את התקנה במקום שזה דאורייתא היה על האבא, פתאום זה היה על הציבור. גם כשזה היה על האבא, זה היה על הציבור. זו בעיה של כולנו. בעיה לא במובן הבעייתי, בעיה במובן של משימה שמוטלת על כולנו. שליחות, תביעה מכולנו. תבנו את הדור הבא. משה קיבל תורה מסיני, העביר הלאה, העביר הלאה. אנחנו ממשיכים, תורה זה להמשיך אותה הלאה. תורה, כל לימוד תורה. כל לימוד תורה. הדנים, הפוסקים, כמה חכמים צריכים ללמד. הם רוצים ללמוד גם, כמה חכמים חכמים ללמד. כמו שפיים שכותב, מעשר כספים. אתה לומד שעתיים ביום, אז 12 דקות אתה צריך ללמד. אתה לומד 15 שעות ביום, אז שעה וחצי אתה צריך ללמד. לפחות, חובה. יש מתנדבים כאלה, יש חכמים כאלה שהם יכולים לברוח. מי שרוצה לברוח, לא יכול לברוח. מי שרוצה יכול להתחמק, יכול להתחמק. אבל הוא לא מעניין. מי שרוצה יכול להיות קצין ויכול לא להיות תמיד חכם. אבל מי שרוצה לפעול עם אלה, מי שרוצה להקשיב לדבר האלוקים, מי שרוצה ללכת בדרכי השם, אז אם הוא ברחי, אז הוא הולך עם משימת הקודש הזאת. משימה הילאית כזאת. באופן עקרוני, כל תלמוד תורה, אני חושב, לפי הגמרא פה יוצא איזה שגרירות של ירושלים. יש פה איזה ירושלים קטנה. לכן אנחנו מתירים גם את התחרות, את התחרות בין תלמודי תורה. כי אינם צופים, זה הרבה חוכמה. כן. יש פה איזה משימת על של כולנו, אז למה אני משלם באופן אישי? כי זה אחריות שלך אישית. אבל למה אני צריך לסבול? אתה יכול לסבול, ואתה לא יכול. האחריות שלך, אתה באופן עקרוני אחראי על כל הילדים פה. טוב, זה בעיה. אבל כשאנחנו מגשים למערכת חינוך, אנחנו רוצים שמערכת חינוך שלנו תראה כמו שאנחנו רוצים שהיא תראה. אני לא רוצה שפקידים ואנשים בעלי תפיסות חלקיות או מבולבלות, הם יכפו אותי מה ללמוד. אז אני צריך לנסות להיות זה שקובע מה לומדים בבית הספר או בתלמוד תורה. אבל אחרי שאני קבעתי בבית הספר תלמוד תורה, אני חייב לפתוח את השערים לכולם. אני לא מוצא פתרון למי שחושב כמוני. אני חייב, מי שלא רוצה לבוא אליי, לא יבוא אליי. מי שרוצה לבוא אליי, תמיד צריך לחשוב. אני אגיד, כן, תביאו פלאפון. אל תגידו פלאפון, אני יכול להגיד באיזה תביעות. אני לא יכול להגיד מי שהבית שלו כזה לא בא לבית ספר שלי. אין איזשהו משמעות. אתה, ברגע שאתה פותח את מי שרוצה ללמוד אצלך, אתה יכול להגיד, אין לי מספיק מקום, אבל אתה לא יכול להגיד לי מספיק מקום כי הוא לא בדיוק בצבע שלי, ולא בדיוק בסגנון שלי, ולא בדיוק לא נוסיף עוד מילים. רבי יהושע בן גמלא, הוא מחדש לנו, מחדש לנו, וככה לומדים תורה. אמרתי לכם מה אדמו"ר הזקן אומר, אדמו"ר הזקן, זה מתאים מאוד לחב"ד, ככה חב"ד באמת מתנהגים. כולנו ילדים שלנו, כולנו, אנחנו משפחה רק גדולה. לא, אתה לא מתערב, אתה לא דוחף תף, אבל אם צריך את ההתערבות שלך, כן. כתר תורה מונחת זווית, אז יש נדיבים, נדיבים, נדיבים. בתורה יש שני נדיבים. יש נדיבים בזה שהם בחרו להיות תלמידי חכמים. שהם בחרו, הם הכנפיים של כולנו, כנסת ישראל נמשלה ליונה וצדיקים כנפיים, לא נעים לראות יונה בלי כנפיים, לא נעים. אבל כשיש לה כנפיים, אז תמיד הלכה, הם אלה שמעיפים את כולנו, תמיד הלכה הם אלה שהם, שזקני שלי תמכה בישראל, בפלטת בית סופרים, אלה שמחזיקים את הלב שלנו, אלה שמעיפים אותנו קדימה. ואחרי זה, תמיד הלכה, כל אחד לפי מדרגתו, מי שמסוגל, יש משימת קודש כזאת, הילאית כזאת, לא כולם מתאימים למשימת קודש של למד ילדים בתלמוד תורה. צריך להיות אומן, רב אומן, כדי לגעת בנפש הילד, כדי להעיב עליו את התורה, כדי להתמודד עם בעיות משמעת, כדי להבין טוב את החומר, אין מה לדבר. אז זה ממש משימה שאנשים כישרונות מאוד ייחודיים מסוגלים, עם בני נפש מאוד מיוחד מסוגל לדעת לעשות את זה טוב. אבל התפארת שלנו, של עם ישראל בכל הדורות, היה הסירון העליון, האליטה שבאליטה, זה מלמדי תינוקות, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. אלו מלמדי תינוקות שבית רבן. מה זה כוכבים לעולם ועד? הם לוקחים ילדים קטנים, והם מתוך אמון, ומתוך אהבה, ומתוך שליחות, ומתוך הכרת זכות, אני חושב, מלמד תינוקות, או מורה, כמו זה, שלא קם בבוקר, ופיו מלא שירה על הזכות שלו להיות זה שמוליך את התורה קדימה לדור הבא, אז הוא צריך למצוא מקצוע אחר. זה בסדר גמור, לא כל אחד יכול, לא כל אחד חייב. יש פה איזה הכרת האחריות. מה קורה? מה התביעה? אני לא נכנס עכשיו את תלמוד תורה, בית ספר וכו'. זה לא... אבל להעיב על הילדים לתורה, לגרום להם לדעת תורה, להתקשר לתורה, בלי שום קשר לאיזה מוסד, מאיזה סוג. האמירה הזאת לגדל את הדור הבא, האמירה הזאת שילדים גדלים, וממילא, ככה הפוסקים, חתם סופר אומר, לפי ה... תוספות הזה שאומר שהיו שולחים אותם לירושלים, להשתדל לקחת למלמדי תינוקות. למלמדי תינוקות זה כאילו לא רמה גבוהה, כאילו, נכון? אתה מלמד בשביל הגבוהה, אתה צריך לדעת אחרונים וראשונים ובעיות. ולמד ילדים בכיתה ג' או לא, זין, זה נחשב מאוד בסיסי. אם אתה עושה תחרות של יכולת לאתגר את המחות שלך, אז תיקח משימה אחרת. אבל זה משימת על. ששוב, לא כל אחד, לא כל אחד בשל אליה. אני לפעמים קוראים לי לתלמוד תורה לכל מיני מסיבות. סיימו מסכת, סיימו פרשה, סיימו חומש. אני קודם כל לא ישן איזה יומיים קודם. אחרי זה אני מצאתי פתרון. אני קונה איזה שקיות ענקיות כאלה של טופי. אני מגיע לכיתה, קודם כל כל ילד שתי טופי. למה טופי? כי טופי זה מדביק. אז הם לא יכולים לדבר. אז אני יכול לקבל 3 דקות שקט, ואז מהר מהר אני אומר את התורה, ומנסה להימלט מהכיתה. אין לי את זה. אין לי את זה, יש לנו את מלמדי תינוקות ברוך השם, שיחסים לקליטה ואתה חושב שזה יש שם חבורת, לא נגיד מה אתה חושב, ופתאום יושבים אצלות תתלך ולומדים, צריך כישרון, צריך גאונות, זה אומנות, אומנות לגדל מתורה. אבל מי ששייך במשימה, זה משימת על, זה השליחות העליונה שלנו, על זה לא ויתרנו כל החיים. כנסת ישראל, על זה לא ויתרנו, על המון דברים ויתרנו, על המון דברים ויתרנו. לא היו ישיבות, ולא כוללים, ולא היו. המון דברים לא. תינוקות שבטרם, מעולם לא ויתרנו על זה. מעולם לא ויתרנו. זה העתיד שלנו, זה הנצח שלנו, זה ההמשך של התורה שלנו, וזאת משימה של כולנו, זה מה שרשום. זה לא הילד שלי, זה הילד שלא התברך, זה הילד של כנסת ישראל, ואתה כנסת ישראל, ומי שנשאו לי בו, ומי שנדבו לי בו, אז יש לו כתר, כתר שקוף, כן, לא כתר שגוזרים. סכומים גבוהים מדי, אבל הוא דבר השם, הוא הולך מדרכיו, הוא נצח ישראל, זאת הדרך, מי שבשל לזה, מי שראוי לזה, מי שעומד מול המשימה הזאת, הוא הנציג של ירושלים, זכור אותו הטוב לאיש, וישוע בן גמלא שמו כל טוב סלו.